ואם נתקבס על ידי שפחה או נוכרית, אפילו אינה לפנינו, תולה לומר שמתחילה היה. אז אמרנו שמה מה שרואים בגמרא זה שהכיבוס שהיה בזמן חז"ל, זה לא היה כיבוס שהיה מסוגל להעביר את להעביר כתמים. זה לא היה כיבוס מספיק מסיבי וטוב. אבל מה כן? בזמן הכיבוס, אם מי שהייתה מחבסת הייתה אישה ישראלית, אישה יהודיה, אז היא הייתה בודקת את החלוק, הייתה בודקת לראות שאין עליו כתמים וכו'. בין אם זה היה בשביל עצמה, בין אם זה היה בשביל מישהי אחרת. ולכן ההנחה היא כזאת, ההנחה היא שאם ישראלית כיבסה, אז יש לנו חזקה שמסתום היא בדקה. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו האישה שלבשה את החלוק אחרי הכיבוס מוצאת כתם, אז היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני תולה את זה בזמן שהייתי נידה, כמו שראינו בסעיפים הקודמים. לא, מסתום שהמחבסת, הכובסת, בדקה את זה, ואם זה באמת היה עם כתם, היא הייתה אומרת לך את זה, ואם היא לא אמרה לך, סימן זה היה נקי. אז עכשיו שמצאת את הכתם, אז זה כנראה מעכשיו. ואת זה אני אומר, גם אם הישראלית הזאת, הכובסת הישראלית לא נמצאת בפנינו, אני אומר חזקה שהיא בדקה את זה. אבל אם היא נמצאת בפנינו, והיא אומרת, לא בדקתי. או שמי שכיבסה זאת אישה גויה או שפחה, כן? שפחה הכוונה היא לא יהודיה, בסדר? אחת שהיא לא יהודיה, אז שם אנחנו אומרים שהיא לא בדקה. לא רק זה, גם אם היא תגיד שהיא בדקה, היא לא נאמנת. לא שהיא לא נאמנת כי אני חושב שהיא משקרת והיא לא בדקה, אלא בגלל שהיא לא מודעת לזה. אישה גויה לא מודעת בכלל לכל המושג הזה של לבדוק בגד מזה.
את מודע לשון, אפילו אינה לפנינו. תגיד אפילו כן לפנינו.
כן, אז השח מסביר את זה. אפילו אינה לפנינו, אומר השח, משמע, דהו הדין אם היא לפנינו, ואומרת שבדקתו ולא היה בו קטם, לא סמכין על הדבריה, לא לאיסור ולא ליתר, ודנין אותה כאילו אינה לפנינו. אז אפילו אינה לפנינו, הפירוש הוא, לא מבעיה אם היא לפנינו, כן?
שלא נאמנת.
שהיא לא זה, כן. שהיא לא נאמנת. אבל הנקודה היא כזאת, אם היא לפנינו, ואנחנו, מה ששולחן ערוך רצה להגיד, אני חושב זה ככה, לא מבעיה אם היא לפנינו, ואנחנו שואלים אותה, והיא אומרת שהיא לא בדקה, כמו כל גויה ממוצעת, כן? שזה לא נוגע אליה. אלא אפילו שהיא לא לפנינו, ויכול להיות אולי שהיא כן בדקה, עדיין אנחנו אומרים שעדיין אפשר לתלות ולהגיד זה מההתחלה, כי היא כנראה לא בדקה. בא השח ואומר, מזה שהמחבר השתמש בנוסח של אפילו אינה לפנינו, משמע שזה לא רק בדווקא אם היא לא בפנינו, אלא אפילו אם היא בפנינו.
לא השתכנעתי.
אז אתה רוצה להגיד שמשמע מפה, שאפילו לפנינו, אפילו לפנינו ואומרת שהיא לא בדקה, אבל אם בפנינו ואומרת שהיא כן בדקה, אז אנחנו...
לא, אני רוצה להגיד, אפילו לפנינו היא לא נאמנת. בעצם מה שהשח אומר. אני רוצה להגיד בדיוק מה שהשח אומר.
כן.
שאם כתוב אפילו לפנינו, בואו נקרא את הפירוש שלו.
טוב, אנחנו אומרים את אותו דבר, רק מכיוונים שונים.
מסיח לפיתומו משהו כזה, אפשר עם הדבר כזה?
מה יהיה במסיח לפיתומו? מה היא תגיד?
היא אומרת, המחפסה שלנו, אנחנו אף פעם לא מחזירים בגד עם קטן. כאילו, אנחנו...
אז אני אגיד לך מה. העניין הוא כזה. מה זה אומר בגד עם קטן? מה זה אומר בגד עם קטן? אני אספר לכם סיפור, משהו שימחיש את העניין הזה. הייתה איזושהי בחורה, מנחם בורשטיין, במכון פה, סיפר לנו פעם. הייתה איזושהי בחורה שהייתה צריכה להתחתן. ויום לפני החתונה, פתאום זה, היא מצאה אדם, ממש, אדם רציני, כן. והיא ככה הייתה מאוד מבוהלת, זה לא פשוט להיכנס ככה לחתונה, זה חופת נידה. אז היא הביאה את העד, הביאה אותו לרב בורשטיין, אני חושב, ושאלה אותו. הוא מסתכל על זה ואומר לעצמו, זה פצע, ברור לו שזה פצע. עכשיו, אבל מה? אי אפשר לבוא סתם ככה ולהגיד פצע. צריך איזשהו סמך, איזשהו זה. ניגש לרב מרדכי אליהו, רב מרדכי אליהו מסתכל, אומר, זה פצע. שואל אותו, טוב, אבל אפשר להתיר אותו? לא, צריך לסמכת, אי אפשר בלי זה. אוקיי? אז הרב מרדכי, אז הרב בורשטיין אומר לה, תגידי לי, נבדקת איפשהו, בדקת, אתה יודעת אם יש לך פצע? מה לא, הייתי אצל רופא, הוא בדק אותי ומרשן לי פצע. אין לי פצע. אז קיצור, הרב בורשטיין חשד, שיכול להיות שהרופא לא ידע למה הכוונה כשמדברים על פצע. אז הוא אמר לה, אני מוכן, אני אשלח אותך לרופא בירושלים, והרופא הזה יבדוק אותך, והוא יגיד אם יש לך פצע או לא, את מוכנה? עד ניו יורק אני מוכנה להגיע בשביל זה, שזה לא יהיה חופת נידה. שלח אותה לרופא, והרופא מצא שם פצע, אבל לא סתם פצע, פצע גדול, ממש בכניסה, ממש בכניסה. מה מסתבר? עם ציפורניים גדולות, עשתה את הבדיקה, והיא סרטה את עצמה. עכשיו, איך יכול להיות שהרופא הגניקולוג שבדק אותה אמר שאין פצע? התשובה לזה היא מאוד פשוטה. בגלל שמבחינת רופא גניקולוג, מה זה פצע? פצע הכוונה היא שהוא מסתכל בפנים, ורואה אם יש שם פצע או אין פצע, הוא בכלל לא חשב להסתכל בחוץ. זאת הייתה הנקודה. עכשיו, כשגויה באה ואומרת, כן, אצלנו במכבסה לא מחזירים בגדים בלי כתמים, מה זה אומר בלי כתמים? מה זה בלי כתמים? אצלם זאת שאלה של אתה יודע, כאילו, בשר הכל, מה נקרא בגד נקי? אז אני לא אומר, אולי בסטנדרטים של היום, עוד מעט נדבר על זה, בסטנדרטים של היום, בגד נקי זה נקי לגמרי, לגמרי לגמרי. אבל בסטנדרטים של אז, בפרט שהכיבוס לא היה מעביר כאלה כתמים, אז בגד נקי יכול להיות שיש עליו כתם, והיא אומרת, זה, בדקתי, זה בגד נקי, אני לא נותנת לך לבוש בגדים מלוכלכים. כן? אבל אין המושג בכלל. בסדר? כן. זה הנקודה. אז טוב, השאלה שלך היא עדיין שאלה טובה, מבחינת הלשון של המחבר.
אנחנו מבינים את מה הכוונה.
מה? אנחנו מבינים את הכוונה, כן. כן. אפשר לראות איך הבח מדייק את זה בטור, אבל טוב, בואו, שנייה אחת. כן, הטור גם כותב, אם נתכבס על ידי שפחה או נוכרית, אפילו אינה לפנינו, תולין לומר שמתחילה היה. אומר פה הבח, כלומר אף על פי דה בישראלית בינה לפנינו הזנה לחומרה, אבל בשפחה ונוכרית אין חילוק בין דאית לפנינו בין דאינה לפנינו. אז הנה לכולה, ואפילו איתה לפנינו, ואומרת שבדקתו ולא היה בו קטן, לא סמכינה על הדברה לא לאיסור ולא ליתר, ודנין אותה כאילו אינה לפנינו. ותולין להקל לומר שמתחילה היה קטן זהו תאורה. וזה הנקודה, האפילו אינה לפנינו, פירושו של דבר, אין חילוק בין אם היא לפנינו לבין אם היא לא לפנינו. זה הכוונה. זה לא 100% עדיין בדיוק, מסכים? אבל זה העניין. בסדר? טוב. אז לגבי ישראלית אמרנו שרק אם היא בפנינו והיא אומרת שהיא לא בדקה, אז אפשר לתלות בתקופה שלפניכם. אבל אם היא לא בפנינו, קל וחומר אם היא בפנינו ואומרת שהיא בדקה, אז אי אפשר לתלות במה שהיה לפניכם. היא נתנה לך בגד נקי, נקי מקטמים, מה שראית זה בגלל עכשיו. אבל אצל גויה כן אפשר לתלות בכל מקרה. אומר השולחן ערוך, ואם אפשר לעמוד על הבירור, כגון שמכרת במראיתו, אם מקדיר, דהיינו שנכנס לתוך הבגד, בידוע שקודם כיבוס היה. ואם מגליד, דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד, בידוע שאחר כיבוס היה. ואם אינה בקיאה בכך, חוששת להחמיר, זאת דעתו של הרייבן. אז מה בעצם הנקודה? הנקודה היא שאם הבגד נמצא לפנינו, ואפשר לראות, אתה יכול לראות לפי הצורה של הקטם. אם הקטם בלוע בתוך הבגד, כן, הסימן שעבר עליו כיבוס. אם הקטם מגלי, זאת אומרת כמו גלד, שנמצא על גבי ה... איך אומרים גלד באיזה? גלד על פצע, מה?
סכם,
אוקיי, יש הסכמה, אז טוב. אז בקיצור, הגלד הוא משהו שהוא חיצוני מעל. אז אם אתה רואה את הקטם של אדם, שהוא... כאילו מעל, סליחה, מעל הבגד, אז סימן שזה היה אחרי הכיבוס. אז באמת, זה סימן שזה מעכשיו, ואם אינה בקיאה בכך, אומר הרייבד חוששת להחמיר. למה חוששת להחמיר? למה? הרי ספק תמים, ספק דרבנן. ספק דרבנן הולכים לכולה. אומר הרייבד, ספק מחמת חסרון ידיעה אינו ספק. ספק מחמת חסרון ידיע אינו ספק, אם אתה לא מכיר, מישהו אחר מכיר. זה לא נקרא ספק, פה אני לא יכול להקל. אוקיי? עכשיו השאלה היא כזאת, יש פה מחלוקת גדולה בין האחרונים, מתי הבדיקה הזאת יכולה להועיל? כן, מה שכתוב, אם אפשר לעמוד על הבירור. על מה מדובר? האם זה רק במצב שבו אני לא יודע אם בדקו או לא, או אפילו במצב שבו יש לי חזקה שבדקו את הבגד הזה? אני אסביר. מתי אני לא יודע אם בדקו או לא בדקו? כאשר יש לי גויה שכיבסה, כן? אין לי חזקה שהבגד הזה נבדק. לעומת זאת, אם אני יודע שיש יהודיה שכיבסה את הבגד, והיא לא לפנינו. היא לא לפנינו. ואני לא יכול לשאול אותה. אז הרי אמרנו שבמצב שכזה, חזקה שהיא בדקה, ואם היא נתנה את הבגד הזה, סימן שהבגד הזה הוא נקי. האם במצב כזה, שיש כובסת יהודיה, שהיא לא בפנינו, והיא נתנה את הבגד הזה, ואפשר לנסות להבחין על פי סוג הכתם, מגדיר או מגליד, האם אני יכול ללכת לכולה על סמך הבדיקה הזאת? אני מסתכל על הבגד, אני רואה שזה מגדיר, כנראה שזה מלפני כן. אוקיי? אבל חזקה שבדקו את הבגד הזה, ואם היא נתנה את הבגד הזה, טוב, אם היא נתנה את הבגד הזה, סימן שהבגד הזה היה נקי. מחלוקת בין האחרונים. השח אומר שבדיקה מועילה אפילו כאן. אפילו מצב שכזה. הבירור של הבדיקה הוא בירור מספיק טוב, אפילו כנגד החזקה שהבגד בדוק ונקי. אוקיי? כשיש יהודיה והיא לא בפנינו. לעומת זאת, תורת השלמים אומר, לא. במצב שבו יש כובסת יהודיה שנתנה את הבגד, חזקה שהיא בדקה אותו, אז אפילו שאתה רואה שהכתם מקדיר, הכתם בלוע בתוך הבגד, אתה לא יכול לסמוך על זה לכולה. למה? כי הבירור של הבדיקה הזאת הוא לא 100%. והוא לא מספיק כדי להפקיע מהחזקה שהבגד הזה היה בדוק ונקי על ידי הכובסת היהודיה. רק במצב שבו גויה היא זאת שעשתה את זה, אז יש לי חומרה שאם הבגד נמצא לפנינו, אני לא יכול סתם לתלות ולהגיד, גויה הזאת לא בדקה וגמרנו. אלא החומרה אומרת, תבדוק את הבגד. אתה יכול לבדוק, אז אתה יכול להכריע לכולה או לחומרה לפי הצורה של הכתם או מגדיר או מגליד.
ואז למה חושב להחמיר? אז זה בעיה, למה חושב של להחמיר, אם לא יודעת? אם אינה בקיעה וכך,
לא, כי הפירוש הוא ככה. כי בעצם הרי הבגד נמצא לפניך, ואתה יכול הרי לבדוק. אתה יכול הרי לבדוק. אז מה אתה אומר? לא, אבל אני לא בקיא בזה. אני לא בקיא בזה. טוב, זה בעיה שלך. קיצור, זה שאפשר לבדוק את הבגד לפי תורת השלמים זאת חומרה.
טוב, אז מה הרמה השולחן ערוך אומר כשהוא אומר? אפילו אינה לפני, אני תולע לומר שמתחילה היה.
מה?
אבל לפי המחבר נראה שיש מקום.
נכון, אם הבגד לא פה.
אז אם הבגד לא...
בדיוק. אבל אם אתה יכול לבדוק, הוא נמצא. ואם אפשר לעמוד על הבירור, כגון שמכיר את במריתו, אז צריך לבדוק. אז לפי תורת השלמים, כל הווים אפשר הזה זה חומרה. לפי השח זה גם יכול להיות כולה.
אבל לפי השח גם יכול להיות חומרה?
גם יכול להיות חומרה, כן.
כן,
כן, כן. אצל שפחה ונוחית, נכון? נכון. בסדר? אוקיי. נראה את סעיף ממזיין ואז נדבר על מה קורה בימינו. סליחה. לבשה חלוקה בדוק לה. לבשה חלוקה בדוק לה ופשטתו וכיבסתו והשאילתו לחברתה ונמצא עליו כתם. אוקיי? אז אותו סיפור, היא כיבסה אותו והשאילה אותו לחברה שלה ונמצא עליו כתם. אם מגליד בידוע שמה השנייה הוא והיא טמאה והראשונה טהורה. ואם הוא מקדיר, כן? אם הוא מקדיר בלוע בידוע שמה הראשונה הוא והיא טמאה והשנייה טהורה. אז אלה שתי אפשרויות, כי החלוק נמצא לפנינו, נכון? החלוק נמצא לפנינו, אז או שהכתם מגליד, ואז זה מהשנייה, או שהכתם מקדיר, בלוע, ואז זה מהראשונה. טוב? יש? עכשיו, מה קורה אם אי אפשר לדעת?
שתיהם
מה?
השתיהם
תמאות.
כמו שאמרנו.
מה? כמו שאמרנו לפני כן, לפי הרייבד, ספק בחסרון ידיעה, לחומרה. אבל יותר מזה.
יש ספק ספק.
מה? למה?
ספק. זה לא נקרא ספק.
זה לא נקרא ספק. אבל יותר מזה. פה כבר גם הרש במחמיר. לא רק הרייבד. כולם פה מחמירים. פה כבר כולם מחמירים. אם הם לא יודעות, אז פה השאלה למה. מילא הרייבד שמחמיר בזה תמיד ואומר, זה ספק חסרון ידיעה ולכן אני מחמיר טוב. אבל גם ראשונים אחרים שחלקו על הרייבד פה מחמירים. השאלה היא למה? אז אומר פרשה, הסיבה היא מכיוון שכאן אתה מדבר על שתי נשים, והשאלה היא את מי אתה מתמא. הרי זה לא כמו שהיה קודם. חלוק שלבשתו במי נידתה והתכבס, ואז היא לובשת אותו במי טהרתה. שם, אם היא תתלה במי נידתה, היא לא מקלקלת אף אחד. אבל פה זה הרי שתיים. או שרחל מקולקלת, או שלאה מקולקלת. נכון? אז אני עוד פעם שואל את השאלה, כמו שדיברנו בסעיפים הקודמים, מה יחזית? מה יחזית לקלקל את זו יותר מעט זו? אז מה פירוש כאן ללכת לכולה? ולכן, אם באמת אי אפשר לעמוד על הבירור של הדבר, שתיים תמיות, פה זה נכון לכולה.
רק אם באות. רק לפי השאח, אם באות ביחד.
מה?
רק אם באות ביחד.
נכון, לפי השאח, אם באות ביחד, לפי התז אפילו באות בזו אחר זו, נכון, כמו שראינו. אמת. בסדר? טוב, עכשיו השאלה היא בעצם כזאת. שני דברים השתנו. א', היום אף אחד לא יודע לבדוק. הפוסקים דיברו על הנושא הזה ואמרו, היום אף אחד לא בקיא בבדיקה הזאת.
באמת, זה לא קשה לראות אם זה משהו כמו נראה חדש או נראה שזה בלוע.
אני אגיד לך מה, תראה, במקרים קיצוניים ודאי שאפשר. ברור שאפשר, אם זה דם טרי אתה יכול לדעת שזה. אבל יש הרבה מקרים שהם באמצע. אז הפוסקים אמרו, בזמנם, אין, אנחנו לא בקים. עכשיו השאלה היא, האם גם פה הרייבד יחמיר או לא? כשאני אומר ספק חסרון ידע, זו שאלה מאוד מאוד עקרונית. ספק מחסרון ידיעה לא נקרא ספק. האם זה רק במצב שבו רק חלק מהאנשים לא יודעים ויש אחרים שכן יודעים? לכן אני אומר זה לא ספק. אתה לא מכיר, אבל הוא כן מכיר. או שאפילו אם כולם לא יודעים, אז אני יכול לבוא ולהגיד, זה לא נקרא ספק. זה שכולם שותים, כולם לא בקיאים. זה בעיה שלכם, אבל זה לא מגדיר את זה כספק. אז יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים, בדבר הזה. מי המחמיר זה הפרי דעה, המקל, אני לא זוכר כרגע. הרב אוזנר מביא את השיטה הזאת, אבל זה עוד לפני כן. אבל תראו דיוק בלשון התז. התז מביא את הרשב"א. תסתכלו בסעיף קטן, למדהי, בתז. אתם רואים, כשהוא מדבר על זה שהיא מנה בקיאה בך חוששת להחמיר. אז הוא מצטט את הרשב"א. הוא אומר, ואף אגב תקטמים דרבנן וספיקה לכולה, מכל מקום, כאן הוא בא ממיעוט ידיעה, שאינו יודע להכיר. וכיוון דאיקה אין שיתובה, דמכירין בזה, אין הולכים בספיקה להקל. תבינים, כיוון שיש הרבה אנשים שכן יודעים, אז לא הולכים בספק להקל. כמעט מפורש כאן, שכל זה רק אם יש אנשים אחרים שמכירים. אבל אם אף אחד לא יודע, אז כאן אני יכול להגיד שגם זה נקרא ספק, כי פשוט אף אחד לא יודע. אוקיי? אז באמת בסופו של דבר...
הוא לא הולך בכיוון הרייבד.
מה?
הוא לא הולך בכיוון הרייבד.
לא, אז הרייבד דיבר בזמנו, כאשר כן היו בקים. מלי גם זו הלשון של הרייבד, אם הוא אינו מכיר, מישהו אחר מכיר. בסדר, אבל בזמן הזה אנחנו יכולים להקל בספק כזה, ולכן לכולה. עכשיו הרב אוזנר אומר, מכאן מקור לכולה מאוד 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 יסודית. מאוד יסודית, גם הרבה פעמים היא מאוד נפקה מנה למעשה. לפני שבוע השתמשתי בכולה הזו. לגבי ספק קטן שנאבד. אישה ראתה איזשהו מראה על הלבנים שלה או משהו כזה. ויש לה ספק לגבי הצבע. מי שהתקשרה אליה אמרה לי, ראיתי איזשהו משהו. היא תארה לי פחות או יותר את המקרה. ואין לה ספק, היה לה ספק אם הקטם הזה יש בו שיעור, אין בו שיעור, כל הסיפור הזה. והיא אומרת, והבת שלי לקחה את כל הבגדים, הכניסה הכל הכניסה, נעלמו עקבותיו של הקטם. מה עושים? מה עושים במצב כזה? אז מה הכלל? הכלל הוא ספק קטם שנאבד, ספק דרבנן לכולם. אנחנו מקילים. למה אנחנו מקילים? אחד המקורות לזה זה ההלכה הזאת. הרב אוזנר אומר, אם אנחנו מקילים, אפילו כאשר ברור לנו שיש כאן קטם, יש פה קטם, ברור לפנינו, רק אנחנו בספק, אנחנו לא יודעים האם זה לפני הכיבוס או אחרי הכיבוס, ואין לי דרך לברר את זה כי אנחנו לא בקיאים, ועם כל זה אני מכן, נכון? אז קל וחומר, קל וחומר, כאשר יש לי ספק בכלל אם היה שם קטם שאוסר, והקטם הזה נאבד, ודאי שאני יכול להקל. אוקיי? ככה אנחנו באמת פוסקים, הלכה למעשה. ספק קטם שנאבד, אנחנו פוסקים בו לכולם.
היא לא צריכה לבדוק את עצמה.
מה? לא.
מה?
לא.
לא כדאי לה לבדוק את עצמה.
לא. לא, לא, שלא תבדוק את עצמה. שלא תבדוק את עצמה, למה להסתבך? ברגע שהיא תעשה בדיקה פנימית, אפילו נקודה קטנטונת אדומה, כבר תאסור אותה.
אוקיי, הבנתי. אבל אם זה, בוא נגיד, מה שנקרא, הסימנים לפני הווסת.
אז לכן העצה.
אז לכן
יש עצה.
כדאי לה לבדוק?
לא, אז לכן יש עצה לדבר הזה. והעצה היא, בכל מצב שכזה, לחכות 24 שעות, עם יחסי אישות. חכות 24 שעות או 36 שעות, כדי לוודא שהיא לא מתחילה וסת. זהו, אבל שלא תעשה בדיקה, בדיקה סתם לא עולה לעשור, אבל חווה. אוקיי?
והיא צריכה לבוא עם ספק על הצבע, על הגודל, על זה, או מספיק שהיא ראתה דבר והיא לא הצליחה לבדוק את זה, היא ראתה דבר והיא שמה את זה בצד.
נו.
והיא לא עשתה שום דבר עד שזה הגיע למכונה קפיצה, ואז היא לא, כאילו היא לא יודעת שום דבר על זה, לא שהיא מסופקת עם צבע אדום או לא.
אלא מה?
אז אפילו זה אפשר להגיד ש...
לא כל כך הבאתי את השאלה.
כאילו היא ראתה דבר קטן בכל דבר. אין...
הזווית של האיש שלה היא העתה גוונים אדומים כאלה. אבל היא לא הסתכלה, היא נעלת.
היא שמה בצד, כדי להסתכלת יותר...
יותר מאוחר.
כן, נכון.
היא העתה בדמדומי הצריכה. זה לא עדיין
רוב. דניאל, אני חושב את כל השאלות שלך, אתה צריך קודם להגיד לרבות.
לא, אני לא
יודע. שואל את זה הרבה יותר יפה.
לא, 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 הוא מחמיר מדי, מה? לא, אבל דבר כזה אנחנו שמחים, לא שהיא צריכה לבוא ולהגיד שהיא כבר ראתה שיש סעד אולי...
אם היה לה ספק, אם היה לה ספק, תשמע, אם ברור לה, אם מסתכלת על זה, זה נראה לה לא טוב. זה נראה לה לא טוב. אז תשמע, כשמישהי בא ושואל אותי כזאת שאלה, אז אני שואל אותה, מה ראית? הנה, אני לא בא ואומר, עבר כביסה, אז בסדר. אלא מה ראית, מה היה זה, ולפי הדבר הזה אני יכול פחות או יותר להבין מה היה הסיפור שם.
אני רוצה להמשיך, אני אעזור לך. את היא אומרת, כי אתה משהו מאוד אדום, אבל היא לא יודעת איפה זה עכשיו, היא לא יודעת אם זה באמת אדום, או אולי לא מבחינה בצבעים, אז מה אומרים לה?
לא הבנתי.
היא אמרה שהיא ראתה אדום.
היא ראתה אדום, אבל לא יודעת אם זה אדום.
כן, היא לא בטוחה אם זה אדום.
טוב, אני אתחיל לשאול אותה מה היה הגודל, אני אשאל אותה איזה בגד זה היה וכו', ונראה לפי הזה.
בגד לבן, בגד לבן, והיה גודל יותר מגריס.
היא כבר יודעת אפילו איזה יותר מגריס.
זה,
היא
יודעת את
הגדלים.
בדיוק
המטבע.
היא שמה את
הגדלים.
רק האדום לא ברור לה שהוא אדום.
היא יודעת שזה אדום, אבל היא לא
יודעת אם זה אדום.
היא לא רוצה לדעת אם זה אדום.
טוב, בסדר. אם זה ככה, אז אני אשלח אותה אליך. טוב, בקיצור, רבו יסי. אז זה לגבי, זו כולה מצד אחד. כן? שבזמן הזה, כיוון שכולם לא בקיאים, אומר אבות לנו, פוסקים לכולה כמו האחרונים שאומרים, שזה לא נקרא ספק מחמת רצון ידיעה, כאשר כולם לא יודעים. א', ב', אומר אבוזנר, למעשה, הכיבוס שלנו היום, מעביר את הכתמים לגמרי. ולכן...
יותר מוזר, שהכיבוס שלנו היום יותר טוב מהכיבוס שלהם, אבל שם, למשל, הם היו עושים יום כיבוס, והיו עושים את ה... על ה... היום משפשפים.
נכון, עם הכל. היום אתה עובד עם חומרים כימיקליים מאוד מאוד חזקים. מאוד חזקים, במיוחד כשאתה מדבר על לבנים, עושים הרתחה ועם כל החומרים שיש שם.
אקונומיקה.
אקונומיקה, כן.
אקונומיקה, זה... בסדר. אז זהו. אז אומר הרב אוזנר, ממילא כל קטם שאישה מוצאת אחרי שהבגד עבר כביסה, זה בא מעכשיו. בסדר. זה בא מעכשיו, זה ברור שזה בא מעכשיו, ולא שייך שזה היה מלפני כן. טוב, אז זה הלכה למעשה בעניין הזה. הלאה, סעיף ממחת. שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק, ונמצא בו קטם. אם הוא מהחגור ולמטה, לשתיהן, שתיהן טמאות. ואם הוא למעלה מהחגור לשתיהן, שתיהן טהורות. הייתה אחת ארוכה ואחת קצרה, כמו אחת גבוהה ואחת נמוכה. אם הוא מהחגור ולמטה לארוכה, כל שכן שהוא לקצרה, שתיהן טמאות. ואם הוא מהחגור ולמטה לקצרה, ולמעלה מהחגור לארוכה, קצרה טמאה וארוכה טהורה. במה דברים אמורים? כשלא פשטו אותו בלילה לחסות בו את ראשן. אבל אם כיסו בו את ראשן, שתיהם טמאות. כיסתה אחת מהן את ראשה ולא השנייה, אותה שכיסתה את ראשה טמאה, וחברתה טהורה. טוב.
האם זה לא, מה עם הדין של למשל אם יש למשל בשר קולים ובשר טריפה נופל, ספק באיזה נפל. אנחנו לא אומרים שמותר לאכול כל אחד לבד.
מה אתה אומר לגבי תרומה וחולין? שתי קופות.
רק תרומה וחולין, החולין יכול להיות שני, כל אחד בנפרד, אבל שני ביחד אי אפשר לאכול אותם.
כן, כן. אז למה פה זה לא ככה?
כן.
לא, אז פה אנחנו עוד פעם. כאן אנחנו מדברים על מצב שכזה. שתי אנשים האלה
ש... כל אישה בא לשאול בפני עצמה. מה? כל אישה בא לשאול בפני עצמה ולא ביחד.
אני חושב שאנחנו באותה מחלוקת. אנחנו באותה מחלוקת, שח וטז, לכל האורך. האם זה רק אם באו בבת אחת או אפילו בזה אחר זה? הטז מחמיר אפילו בזה אחר זה, השח אומר בבת אחת. אוקיי? אבל בואו עוד לפני כן. עוד לפני כן. מה הנקודה כאן? שתי אנשים האלה לבשו חלוק אחד. עכשיו אנחנו למדנו בסעיפים הקודמים, למדנו שקטם מטמא רק אם הוא נמצא במקום כזה, שזה יכול להגיע מאותו מקום אצל האישה. למשל, אישה שתמצא קטם על החלוק, פה למשל באזור של המותן, אין סיכוי. אין סיכוי, הגרביטציה מושכת אותו למטה, לא למעלה. נכון? אין סיכוי שזה יגיע משם, ולכן היא טהורה. עכשיו, שתי האנשים האלה לבשו את החלוק. והחלוק נמצא, הקטם נמצא במקום שהוא למטה מהחגור. למטה מהחגור זה למטה מגובה החגורה, זאת אומרת שזה יכול להגיע מאותו מקום. עכשיו, השאלה היא כזאת. השאלה היא, האם לשתיהם זה למטה מהחגור? לשתיהם זה למעלה מהחגור? לאחת כן, לאחת לא? אז הנקודה היא כזאת. אם למטה מהחגור לשתיהם, השתיהם טמאות. למה שתיהם טמאות? תגיד ספק טמאים לעקב, אבל לא פעם אנחנו חוזרים למה שדיברנו עליו קודם. כן? הרי בעצם אחת מהם מקולקלת. מה היא חזית לקלקל את זאת ולא את זאת? אז לכן שתיהם טמאות. טוב. סליחה, אם למעלה מהחגור לשתיהם, שתיהם טהורות. מאיפה האדם הזה הגיע? לא יודע מאיפה הוא הגיע. לא יכול להיות שזה הגיע משתיהם. לא ייתכן, זה למעלה מהחגור. עכשיו, הייתה אחת ארוכה ואחת קצרה. אחת מהם גבוהה, אחת נמוכה, הם השתמשו באותו חלוק. עכשיו, זה ברור שכשהנמוכה לובשת את החלוק, כן, אז זה יותר ארוך לה. אז לכן, החלק הזה יותר למטה מבחינתה. והגדולה, הארוכה, אז אצלה, כיוון שהחלוק קצר יותר, אז לכן זה יותר למעלה. אז עכשיו, אם קרה מצב שזה למטה מהחגור לנמוכה, ולמעלה מהחגור לגבוהה, אז ממילא זה יכול להיות שזה יגיע רק מהנמוכה. ברור? בסדר?
כן, למה לא אומרים לכולה שהנמוכה יאמר ש... זה בא מהאחר והיה
איך, אבל זה לא יכול להיות.
זה דם טהור.
מה פירוש דם טהור?
הדם בא מהגדולה.
לא יכול להיות שזה בא מהגדולה.
לא, לא בא מהגדולה.
רגע, הגדולה התעסקה בכתמים?
לא.
אז היא לא התעסקה, אז איך אתה יכול לתלות בזה?
אבל כמו שתולים כשבשתיהם...
לא, אז אין לי מושג. הפירוש הוא, אם אצל שתיהם זה למעלה מהחגור, אני עם שאלה ואין לי תשובה, לא יודע מאיפה זה בא.
טמאים.
לא יודע, אבל זה לא יכול להיות שזה בא מהם.
אז אף אחד לא
טמא. אז אף אחד לא טמא. אבל אם יכול להיות שזה בא ממישהי מהם, היא לא יכולה לבוא ולתלות בשנייה. זה ממנה, אבל אתה לא יודע איך. בסדר? אם הראשונה הגבוהה התעסקה בקטמים, אז אתה צודק. אז אפשר. בסדר? אז זה מה שאומר פה. הייתה אחת ארוכה ואחת קצרה. אם הוא מהחגור הוא למטה לארוכה, כל שכן שהוא לקצרה. אם אפילו לגבוהה זה מספיק למטה, קל וחומר של הנמוכה זה למטה, הוא שתיים טמאות. ואם הוא מהחגור הוא למטה לקצרה, הוא למעלה מהחגור לארוכה, אז קצרה טמאה וארוכה טהורה. ברור. במה דברים אמורים, כשלא פשטו אותו בלילה לחסות בו את ראשן. אבל אם כיסו בו את ראשן, שתיים טמאות. אז היה זה משהו כזה, שהיו, נשים היו את החלוק שהם לבשו במשך היום, היו פשטות אותו בלילה, ומכסות את הראש, או משתמשות בזה כמין סמיכה או משהו כזה. עכשיו, מה הנקודה בסמיכה? סמיכה זזה ממקום למקום. וראינו את זה כבר בסעיפים הקודמים, שברגע שהשתמשו בזה בתור סמיכה או סדין שזזה ממקום למקום, אז לא משנה איפה מוצאים את הקטם, יכול להיות שזה בא מאותו מקום, כי הרי הסדין זז ממקום למקום. אז אם הם כיסו בו את ראשן, שתיהם טמאות. כיסתה אחת מהן את ראשה ולא השנייה, אותה שכיסתה את ראשה טמאה וחברתה טהורה. ברור, אז זה יכול להיות שזה הגיע רק מזאת שכיסתה את ראשה ולא מהשנייה.
אבל החידוש בעצם מישהו באמצע שינה, אני גם כן חושב שזה זז הבגד.
מה?
שהבגד זז באמצע...
לא, אבל תשמע, החלוק הזה תלוי עד כמה הוא יכול לזוז. היא לבושה בחלוק. היא לבושה בחלוק, אז כמה יכול כבר לזוז? טוב, אז תלוי. זה באמת תלוי בצורה של הבגד. זה ממש תלוי בצורה של הבגד. אנחנו נראה את זה בהמשך. יש דברים שנכתבו פה על סדין. כן? סדין העליון, סדין התחתון. אז הפוסקים אומרים, זה תלוי. בזמנם הסדין העליון היה זז, הסדין התחתון לא. היום, אם זה אחרת, אז זה אחרת. עיקרון אותו
עיקרון. אז אם מדברים על בגד שכן זז מספיק,
נכון.
אז לא נחוץ ש...
בדיוק, בדיוק. בגד שזז מספיק, אז נכון, אז אפשר באמת לדעות גם שם. אמת, אז היא תהיה טמאה. בסדר? עכשיו, הרב אוזנר פה מדגיש כמה וכמה הדגשות שהן חשובות. דבר ראשון, יכול להיות מצב כזה ש... הכתם נמצא למעלה מהחגור לארוכה, אבל אם היא תתכופף מאוד, אז כן יכול להגיע כתם לאותו מקום. בסדר? אז תלוי בצורה של הבגד. יכול להיות כזה מן מצב. אז הרב אוזנר אומר, אם זה המצב, שעל ידי זה שהיא תתכופף הרבה, אדם כן יכול להגיע לאותו מקום בבגד, אז היא טמאה. בסדר? כי סוף כל סוף זה יכול להגיע. כמו שראינו לגבי היד, זוכרים? שהיא מוצאת כתם על היד, כיוון שהיד שלה יכולה להגיע לתחת אותו מקום, כשהיא מתכופפת, אז לכן היא טמאה. אז ככה גם פה. עכשיו, להלכה, כשיש לנו, בכל המקרים האלה, שמענו שיש לנו חלוק אחד וכתם אחד, ואנחנו מתמים את שתיהם מספק. אז האישה הזאת צריכה הרי לספור 5 ימים ושבעה נקיים, ואז הלכת לטבול. היא מברכת או לא מברכת?
כאילו במקרה האלה?
במקווה. מברכת. למה לא ספק כזה? ספק ברכות?
מה?
ספק ברכות?
בכל מקרה, מי אומר שאנחנו המצווה מדוריית הזה אחרי 7 ימים גם כן?
נו.
ואחרי כתמים?
לא, אבל אז היא צריכה לטבול.
אוקיי.
לא משנה, מצווה לרבנן.
תמיד, היא רואה כתם, כתם עגול, אדום, גול יותר מקרית. גם זה דרבנן.
נו, דרבנן אתה לא מברך? מה, על הדלקת נר חנוכה אתה לא מברך? זה רבנן. לא, אבל ספק דה רבנן. זה ספק, אתה מטמא אותם מספק. זה ספק כתם. רק בספק כתם הזה, למרות שבדרך כלל בספק כתם אתה מטהר. פה אתה מטמא, כי יש לך 2, ואת מי תקלקל.
אז כמו הרבנן שהם טימאו ודאי כתם, אז הם טימאו ספק, ואנחנו מברך לפי הרבנן כאן, כאן וגם שם.
יפה, אתה צודק. אתה צודק. מסתימת הפוסקים רואים, כך אומר הרב אוזנר, שהיא מברכת. ולמה? בגלל שבסופו של דבר, נכון שזה מתחיל בספק. אבל ברגע שחזל אמרו ששתיהם טמאות, פירושו של דבר, שתיהם טמאות. על שתיהם גזרנו את הדין שהם טמאות. ממילא היא צריכה לעשות את כל התהליך, כולל טבילה בברכה. עכשיו, ההערה האחרונה שהיא מאוד חשובה, בסעיף הזה של הרב אוזנר, ובעצם הדבר הזה מתבסס על חידוש של הלבוש. הלבוש של מרדכי יפה, הוא אמר כזה מין דבר. אישה שקמה בבוקר ומוצאת קטם. בעצם בזה אנחנו מדברים, נכון? לבשו חלוק, הלכו לישון, קמו בבוקר, מצאו קטם. איך מתייחסים אל הקטם הזה? זה דרבנן או דאורייתא?
ודאי שזה דרבנן.
ודאי שזה דרבנן, זה קטם, נכון? אומר הלבוש, לא נכון. אולי היא הרגישה? הרי ישנה!
כל קטם היא אולי הרגישה, לא אדם.
לא, כל קטם היא הרע. היא הרע, עובדה שהיא לא הרגישה.
נשים לא יודעות, לא יודעות מה זה הרגשות.
מה? אז אולי הפוך, אז אולי נחמיר עליה, כיוון שאישה לא יודעת מה זה הרגשה, אז נחמיר עליה. מה, אז מה אתה אומר? כל אישה הרע?
מה?
על כל אישה הרע נחמיר.
יכול להיות?
נו, שאלה טובה, דיברנו על זה בהתחלה בהתחלה. אבל בעצם מה שטוען הלבוש, זה שברגע שאישה ישנה וקמה בבוקר ומצא קטם, אז אנחנו צריכים להתייחס לזה בתור ספק דאורייתא. כי אולי היא הרגישה.
חזקה היא לא מרגישה.
מה?
חזקה היא לא מרגישה.
מי אמר חזקה? הפוך, הרמב"ם כותב. הרמב"ם כותב.
היא קשה שלושה פעמים והיא לא הרגישה.
הרמב"ם כותב, חזקה על דם שיוצא מהאישה שהוא בא בהרגשה. הרי מה זה כל העניין שבבדיקת עד, דיל מהרגשה ולאו דעתה? מה זה? היא הכניסה את העד, בדיוק בזמן שהכניסה את העד היא הרגישה. אשמח מה אתה אומר כזה מדבר? למה? מתוך חודש שלם, עכשיו כשעשתה את הבדיקה, זה הדיל מהרגשה, בדיוק עכשיו פספסת את זה בגלל שהכנסת את העד. על מה זה מבוסס? על החזקה שדם היוצא מן האישה יוצא בהרגשה. ואם הכנסת את העד ואת מוציאה דם, אז החזקה היא שזה בהרגשה. אז איך יכול להיות שזה היה בלי הרגשה? התשובה, יכול להיות שבאמת בגלל שהכנסת את העד, לא הרגשת. אבל עובדה שיצא דם. אז אמרת טוען הלבוש, אז הוא הדין גם פה. אישה שישנה קמה בבוקר מוצאת קטם, ספק דאורייתא. כך הוא אומר. טוען כנגדו הסדרי טהרה, לא נכון. זה רק תמים דרבנן. למה? אומר, הגמרא אומרת, דיברנו על זה אז הרבה, בקשר לדיבת דבר לך, הגמרא אומרת שההרגשה של יציאת אדם היא הרגשה מאוד חזקה, עד כדי כך שאדם שהוא ישן מתעורר כתוצאה מזה. אז אומר הסדרי טהרה, סליחה, זה שהיא לא קמה. איך זה שהיא לא קמה? לכן הוא אומר, סליחה, שעל כתמים כאלה, על כתמים כאלה גם בבוקר, היא קמה בבוקר, אז אנחנו מתייחסים לזה בתור דרבנן בלבד. אומר הרב אוזנר, מעיקר הדין, ודאי שהסדרי טהרה צודק. זה כתם לכל דבר. אבל, במציאות של ימינו, אומר המציאות של ימינו, כמו שומע הרב רון, ואני לוקח את זה לכיוון ההפוך, כן? הרבה נשים בכלל לא מרגישות, לא בקיאות בהרגשה, לא יודעות מה זה הרגשה. אז אם זה ככה, אז מאוד יכול להיות שהיא ישנה ולא התעורר. עובדה, יש הרבה נשים שגם בזמן שהן ערות, דם יוצא מהן והן לא מרגישות שום דבר. נכון? אז לכן הוא אומר שהאישה כזאת שבדרך כלל רואה בלי הרגשה, ככה היא רואה את הווסת שלה, אז היא צריכה להחמיר. ועוד יותר מזה הוא אומר, עוד יותר,
מה? בלילה.
לא הבנתי.
לפי זה לא משנה אפילו בלילה.
בסדר, ביום זה... ספקא דאורייתא. ספקא דאורייתא זה אומר אפילו על בגד צבעוני. אפילו על דבר שאינו מקבל טומאה. היא צריכה להחמיר. אפילו אין בזה כגריס.
לא, אז גם ביום היא צריכה להחמיר.
אז ביום... ביום היא הרע. נו, עד כדי כך. אז אם כך, אז בגמרנו ביטלנו את תורת כתמים מהאישה הזאת. אז כל קטם שהאישה רואה. טוב, עד כדי כך הרב אוזנה לא רוצה ללכת
לדבר.
לפחות היא ישנה. כשהיא ישנה, אז פה החשש שהיא באמת ראתה ולא הרגישה, הוא יותר גדול. מה?
הוא פסק.
ככה הוא כותב. עכשיו אומר, ועוד יותר מזה, אישה שקשה לה לישון, והיא לוקחת כדור שינה. אז היא לוקחת כדור שינה, היא ישנה מאוד מאוד חזק. אז כאן, הסברה שהיא הייתה מתעוררת, הרבה יותר חלשה, כי היא ישנה מאוד חזק. אז פה הוא אומר שצריך להחמיר על זה כמו דאורייתא, אבל הוא אומר כל זה בתנאי שהיא מצאה ממש דם כנגד אותו מקום. זאת אומרת שברור שהדם בא מהגוף שלה. היום זה שייך בלבנים שהם צמודים לגוף. אז מצב כזה אז היא צריכה להחמיר. יוצא לפי הרב אוזנר חומרה עצומה. אישה שמוצאת כתם בבוקר על הלבנים שלה, אפילו זה לבנים, זה בגד תחתון שהוא צבעוני. היא צריכה להחמיר. ספק דאורייתא. חיפשתי, מצאתי ברוך השם. רב ניסים קרליץ חולק עליו. רב ניסים קרליץ אומר, כתמים הם דרבנן וגמרנו. כמו הסדרי טהרה, הטענות של הרב אוזנר הן טענות חזקות. אני לא ראיתי את זה בפנים, אז לא ראיתי איך הוא מתמודד עם הטענות האלה. אבל הטענות הן חזקות. אמרתי לכם, הרב אוזנר היה מאוד 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 פרקטי. מאוד פרקטי. הוא אומר, כל הכללים זה הכל טוב ויפה, אבל בוא ניישם את זה במציאות. במציאות של היום, אישה עם כדורי שינה לא מרגישה, היא לא הייתה מתעוררת. אז כל הטענה של סדרי טהרה כנגד הלבוש, היא לא רלוונטית פה. בסדר? אז הטענה היא חזקה. מה עושים הטענה? אני לא יודע. אבל למה יעשה, עד כמה שידוע לי, אני, כמה שאני מכיר, הפוסקים לא שואלים אם זה היה בבוקר או לא היה בבוקר. אלא מתייחסים לזה בתוק, תמיד דרבנן.
בסדר? ומה היא חוששת ללילה?
מבחינת עונה לבסתות. עונה לבסתות? אז שם עושים את החיון. אני חושב שלילה או לילה.
זה לילה או לילה. כן, בוקר.